נמשיך את הפינה הקודמת של הראייה הפרדוקסלית. אנחנו נמצאים במוח החוכמה, אנחנו פונים עדיין על המתבגר שלנו, אנחנו מבינים שמתפתח כאן כוח אדיר, שזה ההבנה המופשטת שלו, הנסיעת ההפכים, קראנו לזה פעם שעבר, ואנחנו גם מבינים שהנסיעת ההפכים קשורה לראייה ציורית, מה שנקרא הדמיון, המדמה. בגיל ההתבגרות, מה שמתפתח מאוד מאוד חזק זה כוח המדמה, זה מצד אחד הדמיונות שווא שלו, דמיונות של גדלות, דמיונות של הפוך, דימוי עצמי נמוך, ודמיונות שווא מזמינות אותנו לעבודה, כמו כל קליפה מזמינה אותנו לעבוד עם הפרי שלו, אז העבודה עם הדמיונות שווא היא עבודה עם המדמה. כי דרך המדמה אנחנו נעזור לו, כמו כל תיקון, כן? אנחנו עוזרים לאדם להתחבר לשורש של הדבר השלילי, שהוא תמיד דבר חיובי. המדמה הוא הדבר הפנימי של הדמיונות שווא האלה. ולכן, כשאנחנו מדברים על מקומו של תיקון של הנפש, המכה בפטיש, כן, של הטיפול, תודה רבה לך. תודה. כשאנחנו מדברים על מקומו של התיקון, אנחנו מדברים על המקום הזה. זה השולחן העבודה שלנו. זה המקום שהדברים משתנים, זה הדברים שם, משם האדם נפל, ומהמקום הזה גם הוא יקום, כן? במקום הזה של דמיונות שווא, כנגד מדמה זך. מה שאנחנו אומרים בתפילה, ותהר ליבנו לעובדך באמת. הלב תמה, כלומר, הלב מלא בקליפות, מלא במנגנוני הגנה, מה שנקרא בפסיכולוגיה, בהגנות שלא מאפשרות לנו להתכנס פנימה, להתחבר עמוק עמוק בתוכנו. ואנחנו מתגוננים, אנחנו נלחמים במקום ללמוד להתחבר. ולכן העבודה היא עבודה של לטהר את הלב. כן? לטהר את הלב, נראה היום את המנגנון הזה, את העבודה הזאת. מה היא? בחינוך. אני עוסק גם בטיפול בזה, ואנחנו נראה איך אפשר לחבר בין המושגים האלה. מה שיפה בכוח המדמה, שהכל נמצא אצל האדם. היועץ, המחנך, המטפל, הוא רק צריך לעזור לאדם למצוא את הפתרון בתור עצמו. זה כמו שהאדם שמספר את הסיפור של התשובה שלו, הוא אומר, תשמע, אני לא יודע מה קרה, היה לי ככה, ופתאום הרגשתי ככה, וחשבתי ככה, ופתאום פגשתי את החבר הזה, נראה שהפתרון היה כבר רשום, והוא רק גילה את הספר, הוא פתח את הספר, והוא קרא מה שהיה כתוב, כן? בתוך הספר. אבל הספר היה פה בפנים. בעבודה של דמיון מודרך, האדם מוצא את הפתרון שלו לצאת מהמשבר שלו. אבל כמו שאנחנו בדיוק פועלים כאן, אנחנו רואים שאנחנו מדברים על זה בפגישה אולי ה-12-13 שלנו, זאת אומרת זה גם בטיפול, גם בחינוך, אנחנו ניגשים אל המדמה אחרי שבנינו את המבנה הנפשי. אז אנחנו נחזור טיפה על המבנה, איך אנחנו בונים, איך אנחנו מכינים את העבודה הזאת בדמיון מודרך. האינטליגנציה הראשונה שמתפתחת אצל הילד הקטן עד גיל 5 בערך בעיקר, נקרא אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית זה כנגד מה שפיאז'ה קרא לזה, עד גיל 2 השלב סנסורי מוטורי, כלומר התפתחות הרגשית מוטורית. ואחרי זה גם השכל, האינטליגנציה היא עדיין רגשית. זה שכל רגשי כזה. כן, יש לו מחשבה מגית, מחשבה מה שנקרא אנימיסטית, שיש לו, יש כוח לחפצים. הוא עדיין חושב במושגים רגשיים. רק בחמש הוא נקרא בחמש למקרא. כן? עד חמש למקרא הוא עדיין נמצא במצב שהוא בונה את עולמו הרגשי, ולכן החינוך צריך להיות חינוך של חום, אהבה, חיבור רגשי מאוד מאוד אינטנסיבי. לא יותר מדי לעסוק איתו בכל מיני סוגיות ושיחות וככה, אלא הרבה יותר לתת לו את המענה הרגשי הראשוני, להיות שם מקום המתאים. אחרי זה יש תמיד סכנה בפיתוח של הרגש, שהפיתוח של הרגש יהיה רק לרגש עצמו. כן, לדוגמה, אני משחק עם ילד קטן עד גיל 5, אני עלול לשיר את החוויה הרגשית לחוויה רגשית בלבד. לדוגמה, אני עכשיו חמור והילד רוכב עליי, כן? ואני עושה אי-אן, ואז אני צריך לדבר עם הילד שם במקום, אני צריך ליצור קשר עין עם הילד שם, אני צריך לראות אותו, צריך לדבר איתו, צריך לצחוק איתו, אני צריך שיהיה מגע איתו, אני צריך שיהיה קשר איתו. אנחנו לא מפתחים את הרגש כדי שיהיה רגש. כמו שיש בבית הספר היום, לפתח את הדמיון של הילדים. כן? אז למה? ככה, שיהיה להם דמיון. זה לא נכון. אנחנו מפתחים את המדמה כדי שיתחבר לנשמתו. אותו דבר כאן עם הרגש. אנחנו מפתחים את הרגש, אבל כל המטרה של הרגש זה לא להשמיע לו כל מיני שירים עם מילים ללא שום משמעות, כדי רק שיהיה לו התלהבות רגשית כזאת. לא. אלא גם במה שאנחנו נשמיע לו, יהיה משמעות, יהיה תוכן, יהיה חיבור לילד עצמו. אז שם אנחנו מפתחים את הילד עד גיל 5. אחרי זה, אנחנו עוברים למה שנקרא כוח השכלי, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. כן? מה שהיה עד עכשיו, איזה הוא עשיר הסמר בחלקו, בנינו את העושר הרגשי שלו, את החיבור הרגשי הפשוט, אחרי זה אנחנו עוזרים לו להיות איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הוא לומד כבר לכבוש את היצר, לשבת וללמוד. בחמש למקרא, הוא יכול לשבת וללמוד, להיות תלמיד, ולהתרכז, ולסלק, לשים בצד, את היצרים המציפים אותו, ולכן זה גיל שנקרא גיל החיוויון, הוא מחביא את החיים היצריים האלה, ועכשיו הוא נמצא במצב כזה, של, שהוא יכול להיות יותר מחובר, לעולם השכלי שלו. ואחרי זה, הוא מתחיל להיות מתבגר. אז מתפתח כוח החוכמה. אמרנו, מה זה חוכמה? כוח מה. כן? מה זה חוכמה? חוכמה, כוח מה. החוכמה זה היכולת של האדם להיות במה, להיות בביטול, ולכן לתת לדברים להצטייר מבפנים יותר. עכשיו, כדי להגיע למצב הזה, צריך כמובן בגרות רגשית ובגרות שכלית, גם בטיפול. אני לא ניגש אף פעם שלב הזה של דמיון, אם אני רואה שיש מה לעבוד ברובד הרגשי וברובד השכלי. אז זה ממש שלב ראשון, מתבגר גם כן. מתבגר שיש לו חוסר בעולם הרגשי שלו, בעולם השכלי שלו, העולם של המדמה שלו יהיה דמיונות שווא, כן? יהיה דמיון הלא נכון, כן? יש אחד שחשוב שהוא משיח, והשני הוא יחשוב שהוא, אני יודע, שכולם שונאים אותו, וסתם. ככה, כן? כי הוא לא בשל רגשי. לכן, צריך באמת ללכת כאן שלב-שלב. אבל היום אין ברירה. זה נשמע שאין ברירה, כי האנשים מוצפים מכל מיני הרבה דמיונות, שאנחנו מבינים שזה כאן קו מרפא וחינוכי, כן, בלתי נמנע. שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם הכוח הזה. גיל ההתבגרות הוא מתאפיין ביכולת למחשבה מופשטת, מה שנקרא השכל האסוציאטיבי, לחשוב דומה בדומה. אני חושב על דבר, ואז אני נוסע, כן, מנושא לנושא, כן, מדבר לדבר, לא כמו השכל האנליטי, שהוא מקטלג, שהוא מפריד בין תחום לתחום. כאן השכל הוא אסוציאטיבי, הוא מעביר מנושא לנושא. אז השכל האסוציאטיבי הזאת, כוח מה, אמרנו חוכמה, להיות במה. מזמין אותנו להיות באיזה ביטול, הפוך מהשכל האנליטי, שהוא הישות של המוחין, כאן הוא בעין, הוא בביטול, כן? ברגע שאני נותן לדברים להצטייר, ואז אני, בדמיון מודרך, לדוגמה, מכניס הבן אדם להכפיה, ואז נותן לו אפשרות לצייר את הדבר. וזה לא רק בדמיון מודרך, זה לא רק בתרגיל טיפולי כזה. זה גם בכלל בחיים. אנחנו פועלים הרבה יותר לפי הציורים הפנימיים מאשר לפי השכל שלנו. אנחנו רואים את הדברים, אנחנו רואים בן אדם, אנחנו מתחברים אליו לפי מה? לפי הראייה הפנימית של מה שאנחנו רואים בתוך האדם הזה. כן? יש לנו חוש כזה מאוד מאוד עדין, שמאוד רואה, כן? את הדברים. ככל שאדם הוא רוחני יותר, יש לו ראייה פנימית יותר חדה, כן? החוכמה נקראת עיני השכל. כן? כלומר, זה הראייה הפנימית. בחטא המרגלים, הם הותקפו על ידי ראייה חיצונית, ולא יוכלו לגייס את הראייה הפנימית, לכן הם חטו. זה חטא של כניסה לארץ, כי כשאנחנו נכנסים לארץ, ארץ חיים, אנחנו מוזמנים לעבוד יותר עם המדמה, כן? וזה אומר שאנחנו שוב בנינו את עולם הרגשי ועולם השכלי שלנו כראוי, כן, כמובן. זאת אומרת שהשלבים שקדמו, הם היו שלבים שעברו כדרכם. האינטליגנציה, לכן הציורית, אינטליגנציה שפועלת בצורה מיידית, כן, שלא לוקח זמן. אנחנו מציירים, אנחנו רואים רב, אנחנו אומרים, זה הרב שאני רוצה, שלו, כן, איך אומרים? פני מלאך השם צבקות, כן? מהפנים שלו רק, אני מבין שהוא הרב שלי. מהראייה, כן? החינוך לתפילה, חינוך למדמה. כשאנחנו מתפללים, אנחנו בונים עולמות, עולם אחר עולם, עד שב-18 אנחנו עובדים עם המדמה. אנחנו מציירים את התיבות, את המילים, אנחנו, איך אומר הבעל שם טוב על פרשת נוח, כן? הוא מדבר על כל פרשת נוח, כן, כנס לטבע, של הטבע זה למילים, כן, של התפילה, והוא מלמד ככה אותנו איך לצייר את המילים, הדרכה של חזל של שיביתי השם לנגדי תמיד, כן, במובן בשולחן ערוך, שאדם הוא צריך להיות עם איזה ציור של שם השם מול עיניו, של תדמיין מלך בשר ודם, על אחת כמה וכמה מלך מלכים הקדוש ברוך הוא, את הדביר, את הקודש הקודשים, וכולי. הדרכה של חזל מאוד מאוד מזמינה את האדם לזה, כי זה מקומו של התפילה בסופו של דבר, כי שמה מתחיל להיות שינוי ברצון. שמה מתחיל להיות השפעה של האדם על כל מבנה הנפש שלו. ברגע שהציור משתנה, הכל משתנה. אדם רוצה לעשות דיאטה, הוא יכול בצורה רציונלית להגיד לעצמו, זה לא נורמלי, אתה אוכל 4 עוגות שוקולד ביום, 10 גלידות, זה לא בסדר, לשתות קולה, כן? כמה שהוא רציונל יותר, הוא יתרחק יותר מהדיאטה שלו. אבל כמה שיצייר לתוכו את עצמו בצורה אחרת, לא כזה שמן, אלא בצורה אחרת. וגם את האכילה כדבר מקודש, כדבר גדול, ככל שהוא ישנה את הציור של עצמו, אז הוא יוכל לאכול בצורה אחרת. הרב קוק ראה את זה מאוד מאוד מאוד, כשהוא מביא, יש חלק שלם באורות הקודש ג' ששמה הוא מביא לנו מאמרים אחרי מאמרים על הכוח של המדמה ועבודה, עבודה עם המדמה. כן, סליחה. אז זהו, הגמרא זה לא שכל אנליטי, זה שכל דווקא אסוציאטיבי. כי אתה לומד שיטה אבאיה, ואז אתה לומד שיטת רבה.
אבל החילוקים, מה הגדר של כל אחד, הוא דיבר במקרה הזה, הוא דיבר במקרה הזה, ולעשות חילוקים...
אתה צודק, ככה. 18 לחופה זה באמת השלב שהמדמה צריך להיות כבר בשל. כי כדי להתחבר לשני, כדי לאהוב את השני, אני צריך להיות מסוגל לשאת את הציור הפנימי של השני לתוכי. כן? מי שאמר, ואהבת לך כמוך כלל גדול בתורה, כן? כל מה שעשה לך, אתה עשה לחברך. מי שאמר, סליחה, ואהבת לך כמוך כלל גדול בתורה, רבי עקיבא, הוא זה שמסוגל להיכנס לפרדס ולצאת ולא להיפגע. ואתה מסוגל להיכנס לתוך העולם הציורי, הפנימי הזה, עד עולם הסוד, ולצאת, ולא להיפגע, הוא זה שמסוגל דווקא לאהוב. כי זה החידוש של אברהם אבינו. מה החידש לנו אברהם אבינו? הוא פנה לאדם מקום. הוא אפשר לנו לעצור את ההיסטוריה, ליצור איזה אוהל כזה עם 4 כניסות, ושמע להיות מסוגלים להתחבר לכל אחד ואחד לפי הציור הפנימי שבאדם. כל הקובע מקום לתפילתו, הראו כתלמידו של אברהם אבינו. עליו נאמר ענב החסי, תלמידו של אברהם אבינו. מה זה פטירת מקום? שאדם קובע מקום לתפילתו, מסביר המהר"ל, זה אדם שמסוגל לא רק לשבת כל הזמן באותו מקום בתפילה, אלא גם שהתפילה זה פניית מקום. המקום הזה שחוכמת האדם נקראת מקומו של האדם. כשברדלה בא ומלמד לטיפול בילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז, ליצור זמן איכות, הוא מתכוון לזה. הוא אומר, ילד שסובל מבעיות ריכוז, הוא ילד שלא מחובר למקום הפנימי שלו. אם אתה מפנה בעבורו חצי שעה כל יום של קשר אישי, פנים אל פנים, לראות אותו, באמת לצמצם את כל האישיות שלך אל האישיות שלו, להיות שם איתו, אז יש סיכוי שיום אחד הוא יתחבר למקום הפנימי שלו. אדם אין לו דימוי עצמי חיובי, כי חסר לו דמויות שיתחברו באמת לעולמו, שאהבו אותו, שהתחברו לעולמו באמת דומה ודומה איפה שהוא נמצא. כלומר, חסר לו דמויות שהצליחו להתפלל בעבורו, כן? התפילה לכן על החולה היא עושה הרבה, או תפילה על הילדים, או תפילה על השני, היא עושה הרבה, כי אני מסוגל לצייר את עולמו של השני, כל מטפל לדוגמה לפני כל טיפול צריך לדעת להתפלל על, על המטופל, כל יועץ גם על, על, על האדם שבא לקבל ייעוץ, כי לפי התפילה אתה מסוגל לצייר יותר את עולמו הפנימי של השני, ואז אתה מחובר יותר לעולמו, ואז אתה מצליח לעזור לו יותר. רצית לשאול משהו? ומה ב?
בגלל הבגרות,
כן.
השיבה שלו יותר אציטטיבית, כלומר אתה מתנהלך מה אתה עובר בצורה של רצף כושר, של איזה קשר כושר שאתה רואה בין, בין אותם תמונות שאתה רואה זה מתוך עצמך. אבל אני אומר, לתמונות הראשוניות האלה, תמונות הבא שנבנות בילדות עצמה, כלומר,
כן.
באותו שלב הילדות הראשוני מאוד, באותו שלב הרגשי, אותם תמונות נבנות, ובגיל הבגרות אתה עושה מעבר ביניהם, אתה יוצר קשרים דרך,
נכון.
דרך היכולת חשיבה שקיבלת מגיל 5 והלאה.
נכון.
אז אני אומר, אז...
המדמה?
אני מנסה לומר שדווקא הגיל הילדות הראשוני שעד 5, שבו כבר יצרת את סתם ציורים, הם יותר משמעותיים מאשר
נכון.
של הכוח מה,
זה נכון.
של המעברים
מתמונה לתמונה. נכון, זאת אומרת ככה. ההתפתחות הרגשית, היא לא אמרנו, היא לא התפתחות רגשית. התפתחות רגשית לשם מטרת על שזה המדמה. ההתפתחות השכלית זה לא רק התפתחות שכלית, אלא זה התפתחות שכלית כדי שנוכל לחבר את השכל אל המדמה. בסך הכל מה שקורה בגיל ההתבגרות זה אינטגרציה. זה לקחת את כל העבודות האלה שעד אז, תמיד גיל ההתבגרות זה אינטגרציה. בגיל 13 אדם הוא עושה את הסך הכל של כל העבודות שהוא עשה עד עכשיו, הוא מצליח לאסוף את הכל ואז לבנות קומת על, כן? האיסוף הזה, אתה צודק, זה לפי אותם ציורים שהוא בנה בילדות שלו. ואם הוא ילד פוסט-טראומטי, אז הוא מתבגר עם הצפה לפעמים של כל התמונות הפוסט-טראומטיות שהיו לו בילדות, ואז יהיה לו יותר קשה, כן? לפעמים. ואז צריך לטפל, אבל הכל צף בגיל ההתבגרות, אז גם הדברים האלה. תשמע, קודם כל
מאשר להביא לו לעשות הקשרים, הרי בסופו של דבר ההקשרים שהוא עושה הם לא הקשרים מסובכים, זה הקשרים של דמיון, שאפילו ילד שאין לו חשיבה מאוד מאוד, כלומר אפילו ילד שאין לו חשיבה מאוד מאוד מבריקה, ההקשרים האלה הם מאוד מאוד בסיסיים, אז לכן כל ילד יכול לעשות אותם.
כן, כן.
הבעיה פשוט, אם איזה ציורים עושה את אותם כישורים.
נכון.
זאת אומרת, אז אין עניין לעבוד יותר על הציורים הראשוניים שלו, לשנות אותם.
זה מה שיקרה.
לראות בהם
צבע
אחר ממה שהוא חבר אותם.
לא, זה מה שקורה. אתה פוגש, אתה מפגיש את האדם עם הציורים, אתה לא משתיל שום דבר מבחוץ. אתה מפגיש את האדם עם הציורים שלו, לפי החוויות שהוא עבר. אתה בעצם... סיפרנו בסיפור של האינדי, כן? אתה נמצא איתו בחוויה שלו. ולפעמים אתה צודק, אם הוא נתקע שם, אז לפעמים יבואו כל מיני ציורים ילדותיים. אנחנו נלווה אותו מציור לציור, על מקום יותר גבוה. לדוגמה, יש ילד שלא התחברו אליו בעיקר בשנה הראשונה לחיים שלו, שנתיים הראשונות שלו. ובציורים שלו הוא תמיד צייר בלי קרקע. כן? אין קרקע, אין גם גפיים ורגליים. הוא נמצא באיזה עולם כזה שהוא ילד חכם, בן שש, חכם, סקרן, חסר לו גם ויסות רגשית, חסר לו ויסות חברתית, פעם הוא מאוד מחובר לילדים, פעם הוא מנותק לחלוטין. יש לו גם לפעמים צחוקים, לפעמים כאלה, לפעמים שינויים במצבי רוח. יש משהו בבסיס שלו הרגשית, כן? משהו בקרקע שחסר לו. עכשיו, כשאנחנו נטפל בילד הזה, הוא בן שש עכשיו, הוא לא מתבגר, אז אין לכאורה את השלב הציורי הבוגר. אבל אנחנו נעבוד איתו עם ציורים איפה שהוא נמצא. ואנחנו נראה שבסיפורים שהוא יספר תמיד, יחזור הנושא הזה, שאין קרקע של רעידות אדמה, של פתאום בן אדם הולך ונופל, או בציורים שלו נראה שאין גפיים, אין רגליים. כפות רגליים. ונעבוד איתו על זה, נשאל אותו, מה זה? איפה הרגליים שלו? כן, אז הוא יספר שהם נפלו. אנחנו נעבוד איתו איפה שהוא נמצא. זה בטיפול וזה בחינוך, כן, כמובן. בחינוך זה מאוד חשוב. אנחנו נמצאים הילד, איפה שהוא נמצא, ילד מצייר איזה סיפור, איזה ציור. אתה מסתכל על הציור, אתה אומר, מאיפה זה יוצא הדבר הזה? מלחמה. ילד שאף פעם לא היה במלחמה, אין לו טלוויזיה, אין לו אינטרנט. מלחמה, עם אוניות שטובות בים, ומטוסי קרב, ומלא אש, ומלא... מה זה? אתה מדבר איתו. ברגע שיש מילים, חיבור דומה בדומה, איפה שהוא נמצא, אתה מובטח שמשהו עשית בלחבר את העולם הרגשי שלו למדמה. כי הרי יש לנו פה שתי משרתים, השכל והרגש. שתי משרתים של המלך הגדול, שזה נקרא האמונה. מהו השחיר דרכו אנחנו יכולים להתחבר לאמונה הזאת? זה נקרא מדמה. המדמה זה המקום של הופעת האמונה. זה כמו האיבר הפנימי שדרכו מתגלה האמונה. אבל יש לנו פה שתי עבדים. השכל והרגש. לפעמים אנחנו במציאות שפחה כי תרש גבירת. השפחות מחשיבות את עצמם כמלכה. כן? זה נקרא בחסידות שפחה כי תרש גבירת. השפחה מחשיבה את עצמה כאילו גבירת. דוגמה, לוקרים מתבגרים להופעות של מוזיקה. ואז מה? הרגש פועל שעות נוספות. הם שרים את המילים, צועקים את המילים, בוכים את המילים, צרחות. יוצאים מההופעה, שוכחים את הכל. שום דבר לא נשאר. חוויה רגשית גרידה. חבל. יש לנו רגש. היינו יכולים לקחת את הרגש הזה, לחבר אותו לשינוי בציורים הפנימיים שלנו. במקום זה, לוקחים את הרגש בחינור הרגיל, והופכים אותו לרגש בפני עצמו. העיקר החוויה. העיקר הרגש. ומה נשאר מזה? שום דבר. אותו דבר השכל. מה עושים בחינור המודרני? אקדמיה. מה זה אקדמיה? כשהאקדמיה היא לא מתוקנת. לוקחים את השכל לעצמו. מחקרים לנושאים בפני עצמם, סתם. אין זה שום רצון לקרבה אל המהות של החיים, שום דבר. רק תחקור. לעצם העניין של החקירה. אז מה לקחנו את האדם? לקחנו את שתי השפחות, הפכנו אותם למלכות, כן? ואז לפעמים יש מלחמות בלתי פוסקות בין הכוחות האלה. למה? כי חסר הכוח המאחד. והכוח המאחד הוא האמונה. המקום בו אפשר לשנות את מצב האמוני של האדם זה המדמה. דוגמה טיפול בכפירה. אדם שכופר הוא לא אדם שכופר. הוא אדם שפשוט מרוחק ממהותו. למה הוא מרוחק ממהותו? לפעמים כי רצו לכפות עליו. לפעמים כי אמרו יותר, אמרו לו, התפללת או לא התפללת? למה אתה אומר שאתה אמרת ברכת המזון? ראיתי שלא אמרת ברכת המזון. הרבה יותר מאשר אני אוהב אותך, תן לך אוכל טעים שאתה אוהב, כן? הרבה יותר מאשר חום ואהבה, הוא קיבל חינוך רבני קשה כזה. ואז הוא הרגיש שמשהו הוא לא קיבל, אז מה הוא יחפש בחיים שלו? הוא יחפש רגש, הוא יחפש את החום במקום אחר. הוא יהיה בלחץ, הוא יהיה במתח. ברגע שאדם נמצא במתח, הוא מתחחק מחוכמתו, כן? אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת, נאמר, על אדם הכועס. אם הוא חכם, אז החוכמה הזאת מסתלקת. אז הוא מנותק מהחוכמה שלו, ואין לו חיים. החוכמה זה נקרא החיה שבנפש. כלומר, זה מה שמחיה אותנו. אז כל העבודה תהיה, לא טיפול בכפירה במובן של לשכנע אותו לחזור בתשובה, אלא קודם כל להיות אנשים יותר מאירים פנים, אנשים יותר אוהבים, להיות אנשים יותר מחוברים למהות שאני פוגש מישהו, יותר לראות אותו, יותר לאהוב אותו. וזה ממש עבודה, כמו שדיברנו באחד מהשיחות, עבודה עצמית שלנו, כן? עבודה עם עצמנו. אז כוח החוכמה הזאת, אם כן, אם כוח... זה כוח של הערת פנים, רואים בפרשת שבוע, כי קרן אור משה, כן? ממה הקרן אור הזה? האור הזה כי חוכמת אדם תאיר פניו, כן? תאיר פניו. האור זה בא מהחוכמה. זה בא מאותה ענווה, אותה ראייה פנימית, ציורית, וזה אדם הרוחני. כל המבנה הרוחני שלנו הוא מבנה של החוכמה הציורית הזאת. אצל חכמי הפנימיות יש מה שנקרא שפירת הכלים. אז שבירת הכלים זה בדיוק התופעה ההפוכה מזאת, זה בדף השני. יש כאן ניתוק בין החוכמה הפנימית לחוכמה החיצונית, זה שבירת הכלים. זאת אומרת, יש אדם שמסוגל לדבר הרבה מאוד על חוכמה חיצונית, אבל באמת הוא לא חי את מה שהוא אומר עכשיו. זה חוץ ממנו, זה קר, זה חומר לחקירה, כן? זאת אומרת הרמח"ל מתאר באילן, כן, שזה סיכום של, של, של כל הארי, הוא אומר שיש פה מצב שהעולם של התחתונות ירדו, והחוכמה, המקום של החוכמה, כן, הוא היחיד שנשאר. בעצם, במילים אחרות, הדבר היחיד שמאפשר לנו להחזיר את האדם לעצמו, זה ההתנוצצות האור הזה שנמצא בחוכמתו. העבודה שלנו כמחנכים וכמטפלים, זה להחזיר את האדם למקום הזה בדיוק. כי הוא מקום שאף פעם לא נשבר, למרות המשבר, למרות הריחוק מעצמו, המקום הזה הוא תמיד תמיד נמצא שלם. ואמרנו למה? בגלל מה שאמרנו לפני כן. בגלל שזה הסתלק בזמן המשבר. אמרנו, אדם כועס, חוכמתו מסתלקת. למה היא מסתלקת? כדי להישאר כן, בשלמותה. כן, כדי שהחוכמה לא תיפגע. בעצם יש בזה חסד גדול. ולכן עיקר עבודה, עבודה של הרפיה. הרפיה גופנית, להרפות את הגוף, והרפיה נפשית. להירגע, לראות את הכל בראייה, ראייה יותר, יותר פנימית. וזה אמרנו, לפי החינוך הזה של השכל והרגש. יש לנו שתי כוחות שפועלות כאן, גם, אפשר לראות אותם, בתיקון האדם. יש את המדמה שאנחנו מתארים עכשיו, ויש את המודעות העצמית, כן? מתיארנו באחד מהפגישות גם כן. מודעות עצמית, אני לוקח את, את השכל, ואני עוזר לאדם לחשוב יותר פנימי, יותר ויותר פנימי. זה נקרא דמות. חביב אדם, סליחה, צלם. חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודע לו שנברא בצלם. עבודה זאת היא עבודה של לעזור לאדם לחשוב טוב. כי לחשוב טוב זה לחשוב פנימי. אבל כאן אנחנו מדברים על הכוח השני שמתקן, זה נקרא כדמותנו. הדמות, כוח הדמות, זה כוח המדמה, שהוא כוח שמסוגל להרים את האדם ממקום חיצוני למקום פנימי יותר. כן? תמיד להרים זה לא לעוף. כן, להיות אנשים רחפנים יותר, אלא הפוך, אנשים יותר מחוברים למציאות. זה מעניין לראות שהעולם החומרי הוא עולם שמלא מלא דמיונות. חושבים שאנשים חומרים הם אנשים מקורקעים, אני, אל תדבר איתי רוחניות, אני אדם תכלס. האדם התכלס הזה בקניון שלו הוא מנותק לחלוטין. הוא חי בעולם של דמיונות שווא לחלוטין. ההוכחה, כשרואים אותו, קוני איזה בגד שעולה לא יודע כמה, כן, סכומים מאוד גבוהים, והוא באותו רגע מדמיין שאולי בזכות הבגד היפה הזה הוא יהיה יותר מאושר. כמובן שקר וכזב, הוא גם יודע שזה שקר אגב, אבל הוא ממשיך את השקר הזה של הקניון, שהוא אולם לגמרי דמיוני, כן, דניאל שליט בספרו איש הקניון, עולם מנותק מן הארץ, מן האדמה, מן השמיים, עולם מנותק לחלוטין, עולם אוטיסטי לחלוטין, שם רק דמיונות פועלות. זה העולם החומרי שלנו. לעומת זאת, העולם הרוחני הוא עולם מחובר למציאות. ככל שאדם רוחני יותר, אמרנו, הוא ציורי יותר, הוא אוהב יותר, הוא מחובר לשני יותר, הוא מחובר לצרכים האמיתיים יותר, ולצרכים הלא אמיתיים יותר. הוא יודע להבחין מה אמיתי, מה לא אמיתי. יש לו כוח ציורי בריא, הוא אדם יותר מחובר, יותר אוהב. לעומת זאת, העולם של החומר מתמה, במובן שהוא מנתק אותנו מה... כמובן לא החומר במובן של שימוש רגיל, שצריך לכל אחד פה מיטה לישון ושולחן. אלא כשהחומר הופך להיות אידיאולוגיה של החומר, שעיקר השיחה שלנו היא שיחה של, של מינוס בבנק או פלוס בבנק, או מינוס פלוס או פלוס מינוס, ושאין בעצם ראייה מעבר, מעבר למציאות. שם העולם הוא עולם בעצם דמיוני, כי הרי איך זה שאדם יכול להיות בדיכאון? בגלל שיש לו מינוס בבנק, זה לא ייתכן, כן? זה לא ייתכן שכל הנשמה הענקית שקיבלנו זה רק כדי להיות אנשים יותר עשירים בחשבון בנק. אז כנראה שאם האדם הזה הוא עצוב, זה טוב שהוא עצוב. הוא עצוב, ודרך המרירות הזאת, הוא יצטרך להתעורר לרובד יותר פנימה. הרבה פעמים שמנו לב שההתעוררות אל המדמה התחיל ממשבר, כן? אני יוצא משיחה עם חייל שהיה לפני חודשיים במלחמת עזה, והוא היה בתוך איזה בית וקיבלו שם איזה פגז, והוא ראה דברים זוועתיים מאוד מאוד קשים, הוא ניצל בנס לעומת המפקד שלו ועוד כמה חברים גם שנפצעו קשה, ואז רואים אדם שעד האירוע הזה בעצם היה די עובד בצורה שכלית רגשית. מכאן ואילך הוא מוזמן לעבוד בצורה יותר ציורית, יותר פנימית. כן? אין חכם כבעל ניסיון. ניסיון מלשות נס מגביה את כל הכוחות שלנו מעל הטבע, כלומר בחוכמה, כן? במקום הציורי הזה. האדם החכם, היועץ החכם, הוא אדם שמסוגל אם כן להיות תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? זה לא תלמיד נבון. תלמיד נבון זה אדם שלמד הרבה תורה, אבל הוא מחשב טוב, כן? הוא נבון, הוא יודע, אבל הוא לא חכם. לפעמים אדם לומד גמרא בבינה, בהבנה, ולא בחוכמה. כלומר, הוא לא עומד מול השם, הוא לא חופר בתוך איזו חקירה פנימית אמיתית של מיהו, מהו. אלא הוא לומד לשם התרגיל האינטלקטואלי של מה קורה שם בדף, כן? אבל תלמיד חכם קודם כל הוא תלמיד. קודם כל הוא נשאר כל החיים שלו תלמיד. הוא בענווה, הוא יודע מתלמידה יותר מכולם, כן? מכל אדם השכלתי הוא מתלמידה יותר מכולם. הוא יודע להיות תלמיד גם עם אדם שנמצא איתו לכאורה יותר צעיר ממנו, פחות בעל ניסיון. אבל הוא חכם גם. הוא בעל ניסיון. הוא ראה דברים, אמרנו, חוכמה, עיני השכל, הוא מסוגל לראות מעבר לנראה. כן? האדם הזה הוא חכם. אם הוא חכם, אז הוא מסוגל באמת לעזור לשני לבנות את עצמו. אם הוא לא חכם, יכול להיות שהוא מאוד מקצועי, אבל הוא יכול להיות אדם מאוד מסוכן גם כן לחברה. כי אם הוא מאוד מקצועי ואין לו את החוכמה, אין לו את האהבה, הוא לא ידע לחבר בין מה שנאמר לבין רמת התיקון, שתמיד זה ראייה יותר עמוקה, יותר פנימית. ואם אין את הראייה הפנימית העמוקה הזאת, אז מה עשינו? שמענו מילים, שמענו תיאורים, ואז אמרנו לבן אדם כל מיני עצות שקראנו בספרים, אבל אין לזה שום קשר עם האדם עצמו. זה נקרא טיפול קוגניטיבי התנהגותי. בטיפול קוגניטיבי התנהגותי יש פלקטות קבועות לכל אחד אותו פתרון. תחשוב טוב, יהיה טוב, אני אלמד אותך איך לחשוב אחרת. כן? בטיפול שאני מדבר עליו, אתה קודם כל פוגש את האדם. אתה פוגש את האדם עם העיוותים באמת הקוגניטיביים שלו, באמת לפעמים אדם הוא טועה. וזה מרחיק אותו מיכולתו להתחבר לעצמו. אבל לאט לאט אתה רוצה לקרב אותו לעצמו, זה עבודה, זה עבודה שלו. עכשיו אין בית מקדש, פעם היה בית מקדש, אין לנו קורבן. הקורבן, מה זה היה? כל זה היה ציורי מאוד. אתה מביא את הפרה שלך, אתה מקריב עולה, אתה מקריב כל קורבן, לפי התסביך הרגשי שלו, כן? ואתה מתקן שם משהו, אתה מקרב חזרה את כל חיי הרגש ושכל אל השם, כן? יש את הקורבן, ויש את השירה של הלווים בזמן הקורבן, וכל המציאות של בית המקדש, זה לא בית כנסת שם, זה לא בית מדרש, זה מקום של ציורים פנימיים. אתה רואה את הכהן הגדול, אתה רואה את הכהן, אתה שומע את הלווים, אתה רואה את המציאות הזאת, אתה כבר מתקן את כל המציאות שלך.
האיזון נפשי מוחלט.
מוחלט, ואתה פוגש את האיזון הנפשי הזה, אתה כבר נהיה מאוזן יותר, כן? אז זה התלמיד חכם של הדור שלנו, שהוא ככהן גדול, שצריך ללכת אליו, כי הוא האדם הזה שאתה צריך לקבל רק מהארת פנים שלו לפעמים, כן? גם פה יש אנשים כאלה, יש רבנים כאלה, שאתה רק רואה אותם, אתה כבר שונה. אתה לא יודע מה קרה איתך, אתה רק ראה אותם, סגול ראית אותם, כן? זה מה שזה עשית. אבל הראייה כאן היא פועלת על השינוי בעיני השכל. אתה פתאום נהפך לאדם חכם יותר, כן? אמרנו, למה יש לנו כל כך פחד מהמוות? בגלל החוסר בציורים הפנימיים שלנו של החיים. ככל שנבנה עולם ציורי בריא יותר של מהם החיים שלנו, פחות ניבהל מזה שיש יום אחד, השם נותן, השם לוקח, כן? יש הפסד. של החיים הממשיים. אבל ברוך השם, אנחנו מחוברים יותר ויותר לחיים נצריים, פנימיים, אז אנחנו נדע לשאת את זה יותר בעוז, כן? יותר בגבורה.
מה יותר הכוח שעושה את המעבר מהחוכמה החיצונית לציור הפנימי?
הרפיה. כלומר, ברגע שיש הרפיה, הרפיה תפיסתית, כן? לא, שוב, לא רק הרפיה טכנית של בוא נעשה נשימות ובוא נעשה ככה וכן ו... אלא באמת לחיות בהרפיה, באמת להבין שכל מה שקרה לי זה שפספסתי אוטובוס ובאיזה מכוני טרח וישפריץ עליי כזה כמות של מים, וזה שבדיוק באותו יום לא ישנתי הלילה כי הייתי נדודי שינה ולא יודעים מה קורה איתי עם הנדודי שינה האלה, כן? אל תדאג, נידודי שינה זה בא לעזור לך לקום וללמוד. זה מה שזה בא לעזור לך. כן? ואם אני לא מבין, אני נלחם, אני נלחץ, אני כועס. ואז זה אדם שכועס, הוא כועס על כל העולם כולו.
למה זה מביא שינוי בתודעה?
כי ברגע שיש לחץ, זה מאוד חשוב. ברגע שיש לחץ, יש תקיעות בעולם השכל. תקיעות בעולם השכל. אני לא מצליח להגיע אל החוכמה הפנימית, אני נשאר תקוע, או בחוכמה החיצונית, או בבינה, כלומר בשכל. ברגע שאני מצליח להרפות, אני מוריד קצת מההגנות האלה, אני מאפשר לעצמי להיכנס קצת יותר לעולם הציורי. אתה אומר ברוך, תעצור קצת. אתה, תעצור קצת. השם, תעצור. מי, למה אנחנו רצים כאלה, כן? כמו זה מרתון כזה, כי הראשון שמגיע הוא יותר, הוא ניצח. לא. הניצחון פה דווקא ביכולת לשאת את המילים, להיכנס לתוך המילים, לא להגזים כמובן, אבל בצורה כזאת שאתה, קח את הזמן שלך. תפנה לעצמך מקום. אני הרבה מדריך מטפלים שאומרים לי, מיכאל, כל מה שאתה אומר זה יפה, אבל אין לנו זמן לכלום. אנחנו רצים כמו מטורפים. ואז התשובה היא תמיד, אם אתם לא מפנים זמן לעצמכם, איך אתם רוצים לבנות מערכת של חוכמה אצל השני? כי הרי המפתח של פניית מקום, זה נקרא, לפי השפות השונות, או התבודדות או התבוננות. כן? שאדם צריך לפנות זמן לעצמו. הוא צריך לעצור כמה, רבע שעה, חצי שעה, שעה, כל אחד לפי הזמן שלו. זמן, בבוקר, לפני התפילה, בערב, זמן מה? להיות עם עצמו, כמובן להיות עם השם, להודות לו, לברר את הדברים, לסדר את המילים מחדש, לבדוק מה הוא עשה טוב, חשבון נפש חיובי, מה הוא רוצה לתקן. יש אפשרות להתכנס פנימה. בהתכנסות הפנימית הזאת, יש באיזשהו שלב אפשרות לשנות את רמת הציור הפנימי שלנו. ברגע שנשנה את הציורים הפנימיים שלנו שוב, כל המציאות שלנו תשתנה. כי אנחנו נסתכל על עצמנו בצורה אחרת, אז נהיה מסוגלים להסתכל על השני בצורה אחרת. אנשים באים לטיפול זוגי ואומרים, השני לא בסדר. למה השני לא בסדר? כי אני מסתכל על השני תמיד בעד החלון, כן? בעד החלון שלי. אני מסתכל בעד המשקפיים שלי. המשקפיים שלי הם שלי. אני בניתי אותם, אני יצרתי אותם. לפי הפגמים שלי, לפי המחסכים שלי, ככה אני אשפוט את השני לקו חובה. ברגע שאני מתאר את הלב, מתאר, מנקה את הזכוכית, אני מסתכל על השני בצורה אחרת, הכל מתוקן. לפי מה? לפי יכולת להתכנס יותר פנימה ולראות את עצמי בצורה חיובית יותר. כולנו לא קיבלנו מספיק אהבה. זה הגדרה. לפי מה אני אומר את זה? לפי הדור. אנחנו דור זקוקים מאוד להרבה מאוד אהבה ואמון. והדור הקודם היו מאוד עסוקים, לא היו מאוד פנויים לילדים, ולכן כולנו חסרי אהבה. אז יש כמה אסטרטגיות לא טובות, של למשוך תשומת לב, של לעשות הכל כדי שרק יאהבו אותי, כל מיני אסטרטגיות לא נכון. אדם הוא חולה הרבה, חולה הרבה ככה, אחרי זה הוא מקבל גם גימלים בצבא, כדי קצת ליצור את העצירה הזאת בצורה מלאכותית. זה לא טוב. היה צריך שידע לתוך החיים שלו ליצור את המחווים האלה, בלי להיות חולה, כן? אז איך עושים את זה? אז על ידי זה שאנחנו מפתחים מערכת בוגרת יותר, של לראות, אתם יוצאים בחוץ, אתם מסתכלים, אתם נוסעים, אתם באוטובוס, אתם תסתכלו בנוף, אל תשימו כל מיני רעשים באוזניים, כל מיני, אפילו שיעורים. לא נכון לשים כל הזמן שיעורים באוזניים. תנו לעצמכם לחיות, לראות את העולם, להתחבר לעולם בצורה אמיתית, בצורה פנימית, כן? ואני לא אומר שלא צריך לשמוע שיעורים, אבל לפעמים צריך לתת לעצמנו קצת לחיות, להתחבר למציאות איך שהם, כן? איך שהיא. והחוכמה מהעין תימצא, כן? אומר הפסוק ביוב, זה בא מחוויה של עין, של להיות עין. כן? בלי העין, אז בלי הביטול הזה, אין אפשרות באמת לצמיח את הכוח הזה. יש ילדים, דוגמה, שסובלים מהפרעה שנקרא הפרעת התפתחותית רחבת היקף. כן? כמו שילדים אוטיסטים, או ילדים שסובלים ממה שנקרא PDD, שהם ילדים שכל הקושי שלהם הוא בחוסר יכולת לצייר. ואז מה רואים אצלם? אין להם אפשרות לתקשר, כן? לראות את השני, הם לא רואים אותו. הם רואים אותו, אבל לא רואים אותו. הבעיה כאן זה בתקשורת, כלומר, ביכולת לראות את השני, כלומר, ביכולת לצייר את השני בתוך עולמי הפנימי. אז הפוך מזה, כן, אפשר להגיד שיש לנו כאן אחריות קולקטיבית, כן, בהפכות האלה. אפשר להשים את ההורים, כל דבר. יש הרבה דברים שקשורים למשהו בכלל שצריך לתקן. ככל שאנחנו, כל אחד יכול לקחת אחריות על זה. ככל שני אנשים יותר מסוגלים לצייר את הדברים מבפנים יותר, ואין לזה סוף, כן, כמובן, אז נלמד יותר תורה בצורה שזה יחדור יותר פנימה, כן? זה תהיה תורה חודרת. כי יש שני תלמידים שיושבים באותו שיעור, זה יפנים וזה לא יפנים. לפי מה? לפי מערכת הציורית שלנו. יש מי שיקר את השיעור לבניין האישיותי שלו, כן? זה יעשה לו מהפכה ממש. לפי מה? כי הוא מסוגל לקחת את המילים ולהפוך את זה לעשייה. כי הוא וחוכמתו חד הם, כן? הוא מחובר לחוכמתו. כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. מה זה הכעס הזה? האדם הופך להיות זר לעצמו. הוא אומר שטויות, הוא, אחרי זה הוא מסתכל על עצמו, אומר, איך אמרתי לך את הדברים האלה? כן? איך הייתי כזה רחוק מעצמי? עבודת השם זה הפוך מזה. עבודת השם זה היכולת להתחבר לעצמך תוך כדי שאתה מדבר, מרגיש, חושב, אתה מחובר פנימה. האינטליגנציה הזאת נקראת איזה הוא חכם המכיר את מקומו. כן? זה מה שאמרנו על ברדלי או על ויניקוט, אמרנו על זה גם ויניקוט, היכולת להיות מחובר למקום. מחובר למקום לדעת מי אתה. לדעת גם את הגבול שלך, את הגבולות שלך. לכן מאוד חשוב כאן השכל כהכנה למדמה. השכל, מה הוא עושה? הרי מה החולשה של המדמה? החולשה של המדמה שאין לו אצל המדמה. הכל כן. כן? הוא רץ בכל הכיוונים, הוא משתולל, הוא... אין לו גבולות לדמיון הזה. אז צריך שכל, יש הלכה, יש שכל, יש גבולות. יש אדם שיודע, אומר, זה אני לא... אם החבר הזה לא רוצה להתחבר, לא רוצה לנסות להחזיר אותו בתשובה, אני ילך לאיבוד שם. כן? אומר הרב קוק בכמה מקומות, בנושא של עבודה זרה, אל תנסה לגייר. אין, צריך, וכל התורה כולה מלאה באמירות, זה רק לנפץ להם את כל האלילים שלהם, את כל הזה. אין, אל תדבר איתם, אל יש אחד שדופק בדלת, אומר, שלום, אנחנו באנו לדבר איתכם. לא, מיד אתה סוגר, אז דוחף אותם, לא מדבר איתם בכלל, לא מסתכל עליהם, לא כלום. יש דברים שאי אפשר לקבל. יש גבול למדמה, כן? יש מקום ש... או אני רואה אצל המטפלים, יש לפעמים מטפל שנכנס, מטופל בעולם הדמיוני, ואז הוא מרגיש שזה יותר מדי בשבילו, הוא חייב ללכת אחורה. הוא לא בנה את עצמו מספיק טוב כדי ללכת איתו שם. צריך לדעת, אדם צריך לדעת את הגבול. אבל איזה הוא חכם מכיר את מקומו, זה בדיוק מה שעושה החוכמה. אמרנו, החוכמה מפנה בעבור השני מקום. איזה הוא חכם, הלובד מכל אדם. כן? כן, בבקשה. אוקיי, אז כי... נכון. עשיתי זה מהר כי דיברנו על זה באחד מהפגישות, אבל אני אחזור, זה בסדר גמור. יש פה שתי כוחות נפש. יש כוח שנקרא הכוח הזכרי והכוח הנגבי. יש לנו שתי עונות, כן? העונה השמאלית היא בעיקר עונה של שכל, של רציונל, מקום הדיבור, מקום שכלי יותר. הימני זה עולם יותר ציורי, זה האינטואיציה, זה המוזיקה, זה יצירה, זה אומנות, זה האמונה, כן, השירה יותר. עכשיו, בעצם אפשר לקרוא לזה אמא ואבא שבתוכנו. יש לנו צד נקבי וצד זכרי. הצד הנקבי שלנו, הוא מתחיל מבינה יתרה נתן לאישה, משכל קשה, וכל העבודה שלו זה לרקח את עצמו, להיות אדם רגיש. לכן האישה היא מאוד רגשית, לא מצד מאיפה שהיא באה, אלא לאן היא הולכת. כן? היא מפתחת את הרגישות הזאת כממש כצורך, כי אם לא, נמצאת בתוך השכל הזה הקשה וקשה לה. לעומת זאת, יש את העולם הרגשי של הגבר, הוא בא מהאפר, היא באה מהאיש, הוא בא מהאפר, הוא בא מרגש שוטה לחלוטין. וכל העבודה שלו זה להתגבר על הדמיונות שווה, על הרגשות השטותיות האלה, כן? ולאט לאט לזכך, שוב, לתאר את הלב, בכל השלבים שתיארנו עכשיו, את הרגש, את השכל, עד זיכוך המדמה. זאת אומרת שכשאתה אומר, אצל חזל רואים את זה, אצל רבי נחמן לדוגמה, יש את הדמיון שבלב ואת המדמה. כן, זה שתי ביטויים שונים לחלוטין. דמיונות שבלב זה הרגש השוטה, שעל זה יש המון ביקורת והמון דוחים את זה תמיד וכל. אבל המדמה זה בטח, בטח טוב, כן? האדם הוא אדמה בתחילתו, בסופו של דבר הוא ביד הנביאים אדמה לעליון, כן? זאת אומרת, הוא כוח של מדמה. עכשיו, זה בגרות בצד הבאית שבתוכנו. זה נקרא, האבא הזאת, האיבה הילאה שבתוך האדם נקרא החוכמה. לכן האדם הוא צריך לדעת לפתח את חוכמתו כשאין לו דמות אבאית כזאת. לכן הוא הולך אל הרב, זה בסדר. אבא שלו לא יקנה לו את הדמות הזאת, הוא הולך אל הרב. דרך זה שהוא פוגש את הרב, הוא ידע גם לאהוב את אבא שלו, להתחבר אל השורשים שלו. כן? אבל זה העבודה של כוח האבא, כן? שכל כך מתפטר בגיל ההתבגרות. אז אתה רואה שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין הדמיון השוטה שהוא מבולבל, שמערבב בין הנושאים, שלא מבין מה ימינה ושמאלה, לבין כוח שהוא הפוך, הוא כוח שבסופו של דבר הוא כוח של 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 הנביאים, של של נבואה, כן, שזה.
אתה אמרת כאשר אדם נוסע, לא שמעתי. כאשר אתה אמרת שאדם נוסע
באיזה אוטובוס או שמשהו, אתה
אמרת שלא תחיל לחשוב שדברים כאלה, שגיד את כל לזרום. אבל הרבה פעמים שעכשיו אדם רוצה לזרום, אז הוא זורם יותר עם הצדון השלילי שלך בתוכו. עכשיו הוא רוצה גם שאלה אישה הזאת, ולהקשיב בהרחילות הזאת, מה זה.
נכון.
עכשיו את נאמר שהזרימה הזאת היא חלק מהכוח המדמה שלו, או זה חלק מהרגש
השוטה? תלוי מי אתה, תלוי מי הוא האדם. יש אדם, אתה צודק, יש אדם שכשהוא זורם, השם ישמור, אז האדם הזה הוא צריך ללמוד הרבה תורה וללמוד הרבה ולהתפלל הרבה והכל. יש אדם שמרוב שהוא לומד, הוא לא מפנה זמן לעצמו. אז האדם הוא צריך להיות איש מאוזן. יש לנו 10 כוחות נפש, אין כוח אחד שקיבלנו סתם מיותר. כל כוח צריך לפתח אותו, אני שמעתי השאלה. כל כוח הוא צריך לפתח אותו. יש באיזשהו שלב צורך גם לפתח את החוכמה, וזה מכה בפטיש, אמרנו, זה גיל ההתבגרות, זה כבר שלבים האחרונים של ההתפתחות של האישיות. מה שלא פיתחתי לפני כן, את הרגש ואת השכל, צריך גם לפתח. עכשיו אני מגיע לשלב, אמרנו, זה הפגישה ה-13 שלנו, זה אפשר לדבר על זה. אז ממקום שאנחנו מפתחים את הכוח הזה, צריך גם לדעת ללכת מתמונה לתמונה. לדוגמה, אני רואה עם ישראל ברחוב, כן? אני צריך לדעת להסתכל על עם ישראל, לראות את הטוב הזה, את המיתוק הזה. לא ללכת עם הקסדה ועם השיעורים שלי כל הזמן. זה לא נכון. עכשיו, יש אדם שהוא לא מסוגל, שישאר בישיבה, זה בסדר גמור. אף אחד לא יכעס עליו. כן? אם הוא מרגיש שזה, הוא לא בנוי עדיין בשביל זה, באמת שלא יזרום וילך לכל מיני מקומות. נאמר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, עיני החוכמה גם כן, שאדם הוא לא יתור אחרי החוכמה החיצונית הזאת. כן, שילך לאיבוד שם וסתם יזרום עם מה. עם, כמו שאתה אומר, עם שירים בלי שום משמעות של הנהג של אותו אוטובוס. אז לא, אז צריך פה חינוך, כן, כמובן, לדעת מה כן, מה לא, וגבולות. ברגע שיש גבולות, אי אפשר לשיר את האדם במצב של רק שכל. זה לא נכון. האדם הוא צריך להכיר את עצמו, כן? זה אחד מהדרישות של אדם. דמה שתשיב אל האפיקורוס. אתה צריך לדעת מה הגבולות שלך גם. אתה צריך לדעת מה עד אחד אני יכול לעבוד. באיזשהו שלב אתה צריך לדעת שכאן אני צריך לעבוד בצורה אחרת. לדוגמה, לומדים סוגיה, לפעמים יש צורך לדעת, כשלומדים סוגיה, לדעת מה נאמר פה, לא רק מה המפרשים אומרים פה. מה זה אומר? מה כתוב? ולמה הוא אומר? פתאום גוף אב מספר איזה סיפור אחר, ומביא רבי נחמן בר יצחק עוד איזה 4 ממרות שלו, שהן לא קשורות בכלל. הגמרא היא אסוציאטיבית, היא לא סתם מביאה עוד ממרה כי זה אותו חכם. אלא צריך למצוא את החיבורים שבין הממרות. לא סתם הגמרא הולכת ויש לו איזה מהלך, איזה מהלך כזאת של, של, של לימוד, כביכול שאין איזה שום קשר, וסתם סיפור, כי יש אחד שפתאום היה באמצע ככה, התעורר באמצע בית מדרש, אומר שאני רוצה לספר סיפור, אז זה כזה, זה לא ככה. כלומר, זה דבר השם. אז אנחנו צריכים גם להתרגל ככה, יש פירוש, דוגמה, של הרמת ואלי, המשגיח של בית מדרשו של הרמח"ל, שכתב פירוש על כל התנ"ך ועוד כמה ליקוטים, הוא מפרש כל פסוק בתורה, כל פסוק בתנ"ך, לפי כמעט פרדס, פשט דרש רמז סוד. וגם דבר מדהים הוא עושה, הוא מחבר כל פסוק לחברו. אנחנו לא רגילים לזה, כשאנחנו לומדים תורה, לראות שכל פסוק לא סתם הוא מחובר לפסוק שבא הבא בתור, כן? יש איזה היגיון פנימי אדיר. הוא גם מחבר בין פרק לפרק, בין פרשה לפרשה. הוא רמת ולי, רבי משה דוד ולי. יש איזה סדרה של, לא יודע, 15 ספרים יותר, על כל התנ"ך. וזה זה, 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 זה פירוש מאוד מאוד יקר. וזה בעצם תורת הסוד, אמרנו בשיעור הקודם. לימוד סתרי תורה, מה זה סתרי תורה? זה ללמוד את ההבנה הפרדוקסלית, אמרנו, של ההפכים. דיברנו פעם שעבר יותר על השכל, כן? איך השכל עושה את זה. אבל אנחנו רואים שזה מה שעושה גם המדמה. המדמה הוא מסוגל לחשוב שגם זה נכון וגם זה נכון, ולחיות את שתי הדברים ביחד, כן? אנחנו שואלים, למה אנחנו כל כך שמחים בפורים? יופי, כולנו נשארנו בגלות, מרדכי הוא שר, איפה, שם, באיזה אושוויץ שם, ואסתר המלכה, אשתו של אותו רשע, איזה כיף, איזה טוב, איזה שמחה, כן? אז יש כל מיני תירוצים, מתרצים, ים של תירוצים, וזה לא המקום להאריך, ופגשתי עם עצמי תירוץ, אני חושב, לפעמים, אתה שמח בעצם המהלך, אתה שמח, בעצם זה נכון, המציאות היא עקורה, היא לא כמו שהיית רוצה. אבל אתה מסוגל לשאת את הטוב שבכל דבר. יש טוב בפורים, כמובן שיש טוב. יש הצלה, יש דברים. ואתה מסוגל לשאת את זה, אנחנו דור היום דור של אקמול, מה שנקרא. אתה הולך, מבקר אצל קרובי משפחה, אתה מביא תמיד את האקמול איתך, כי אם כואב הראש, שלא יחב הראש. כן? זה דור כזה שלא סובל לסבול. ואז אין לנו שום סבלנות לכלום, כמובן, כי אנחנו כל כך רוצים כל הזמן להיות... הכוח המדמה עוזר לנו לחיות... בסגנון כזה שגם לפעמים לא טוב, אבל זה בסדר שלא טוב. לא צריך כל הזמן שתהיה פתרון. אדם מעביר שיעור, שואל שאלות, אבל זו שאלה לפעמים רטורית, כן, כדי ללמוד משהו. אבל לפעמים יש שאלות בלי תשובות. זה בסדר גמור של שאלות בלי תשובות. אין לך תשובה עכשיו. אז אתה לא מתפרק, כן? אתה לא סובל מזה. לא. אתה מסוגל לחיות עם הגם וגם הזה, עם הציורים ההפכיים האלה, וזה בסדר גמור. זה זכותך. לפעמים להיות במצב כזה. רק המדמה מאפשר לנו להיות אנשים מורכבים, להיות אנשים מחוברים למקום עמוק של החיים. כי אם לא, אתה הכל רוצה פאסט פוד, שלום עכשיו. הכל, אתה חי בעכשוויזם כזה, שהכל יהיה מיידי. האימפולסיביות, אומרים, אלימות בבתי ספר. מה זה אלימות הזה בבתי ספר? אומרים, בגלל שהכיתות גדולות, כי אין מספיק מס קורק למורים, הכל נכון. צריך יותר כסף למורים ויותר כיתות יותר קטנות. אבל בעיקר, אין מספיק פנייה אל המדמה של הילד, וזה לפעמים גם בתלמוד התורה. אין מספיק פנייה אל העולם הציורי של האדם. וברגע שלא פונים, או לפעמים זה הפוך, יש בתי ספר שמציפים אותם מכל מיני דמיונות שווא, האויב שלנו זה הטלוויזיה והאינטרנט, וזה קטסטרופה. ילדים של היום שמוצפים מציורים חיצוניים, זה הדמיונות שווא.
אין להם אפשרות
לבנות מדמה. מה שצריך לעשות איתם זה רק לנסות, אם יש ילד כזה, לדבר איתו, לנסות שישים מילים, כי מה קורה? הוא נתפס בציורים הפנימיים, כן? וזה מודבק לו מבחוץ, ואחרי זה הוא פועל לפי זה. כמו שגם כשרוצים למכור בגד יפה, זה, אז שמים איזה אישה ככה, ואז אומרים, הנה, אם את רוצה להיות כזאת יפה, תלבשי את הבגד הזה. וזה שטות אחת גדולה. כי היא מציירת את עצמה כאילו אם היא לובשת את זה, היא תהיה כזאת. זה שטות. אין לזה שום היגיון. זה המדמה השלילי. למה? כי הוא חיצוני. זה מה ששאלת מלפני כן, כן? מה ההבדל בין המדמה והדמיונות שווא? שהדמיונות שווא, זה בא מבחוץ, מדביקים עליך מבחוץ כל מיני דברים שטותים שזה לא אתה בכלל. המדמה זה מה שבא מבפנים. זה מה שאתה אז לומד ליצור את הציורים הפנימיים שלך. לכן התפילה שלך זה לא התפילה של מוישה ולא של יוסי. כל אחד יש לו תפילה אחרת לגמרי. לפי מה אדם מתפלל? לפי הציורים הפנימיים שלו. לפי התפילות של אבותיו. לפי הוא מתחבר לעולם מאוד 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 פנימי. ומשום מה, בגלל שהוא כל כך פנימי, הוא היחיד שמסוגל להשפיע עד הגוף, עד המציאות, הייתי אומר, עד העם, עד הגוף, עד המלכות. כן? נקרא בכולם בחוכמה, עשיתה. עולם העשייה, עולם הכי מעשי, הכי ממשי, דיברנו על החשבון בנק, כן? בעיקר של עם ישראל, העולם שלה, שבמציאות, הוא הכי מושפע ממה? מהיכולת שלנו להיות אנשים ערכיים, עם אינטליגנציה ציורית, אנשים חכמים, זה מה שעם ישראל צריך. לכן, באגרת הקודש, אומר הרמב"ן, עיקר העבודה של הייחוד בין איש לאשתו, היא עבודה של, עבודה לציורים הפנימיים בזמן החיבור. הציורים הם אלה שפועלים בסופו של דבר על, 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 על הילד. האדם גם אחרי זה בחינוך אותו דבר. איך שהוא יראה את הילד שלו, איך שהוא יאהב אותו, ככה הוא ישפיע עליו, השפעה פנימית שיחזיר אותו לשורש נשמתו. האדם עבר איזה טראומה, אנחנו עוזרים לו בזה שאנחנו עוזרים לו לראות מעבר לטראומה. הטראומה זה, שוב, זה ציור חיצוני, שנדבק אליו, הוא לא מצליח להוציא את זה מעצמו. אנחנו עוזרים לו לראות מה ראית באמת. מעבר למה שראית באופן חיצוני, ראית משהו אחר לגמרי. אצל החייל הזה, מה שהוא ראה זה כזאת אהבה, כזאת אהבה בין אנשים. הוא אמר שגם הדרוזי שעל ידו, היה לו אהבה אליו, פשוט אהבה אמיתית. הוא סיפר לי סיפורים מזעזעים מרוב טוב, כן, מרוב של אהבה אמיתית. כשהגיעו החופשים שם באותו בית, אז הוא סיפר איך הוא היה עם פצעים מאוד לא פשוטים, איך הוא עשה הכל כדי שרק החברים שלו יקבלו טיפול. הוא נלחם, אני בסדר, הנה זה סובל, זה אהבה. אנשים שהגיעו לרמה כזאת של אהבה ואחווה, שהם יכולים לצאת מכל ניסיון, מקום תמיד תמיד יותר 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 גדול. העיקר ללמוד לראות פנימה, כן, לראות פנימה, ואין בזה שום גבול, כי יש השגחה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שהניסיון שמגיע אליו, כנגדו תמיד יש את הכוח שמתוכו שמסוגל. מהו הכוח הזה? מהו הכוח הזה שמאפשר לו להיות עוד פעם מבחינת ניסיון נס, להגביע את עצמו מעל הטבע? החוכמה. כי חוכמת אדם תאיר פניו, זה מה שיחזיר לו את האור על הפנים באמת, ומחיה את בעליה. כן, תחיה את בעליה, תחזיר לו את החיות, איפה שהוא איבד את כוח החיים, אז זה מהמקום הזה. אז שנזכה בעזרת השם, לא רק המתבגרים, אלא כנראה גם אנחנו, להיות אנשים חכמים, תכן ופעם בה נמשיך בנושא הזה.